סימן שי"ג סעיף ח'. הסעיף שלנו עוסק בספסל שנשמטה אחד מרגליו. עכשיו השאלה היא, האם מותר להחזיר את הרגל שנשמט לספסל? נלמד בזאת השם שספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזיר חזרה את הרגל לספסל גם בצורה רפויה. גם אם הוא לא מהדק את הרגל לספסל, גזי רושם או איתקה. ולא איזו בלבד. לא איזו בלבד שאסור להחזיר חזרה את הרגל אל הספסל, אפילו בצורה רפויה, אלא הספסל כולו נחשב למוקצה. אם הוא רוצה לקחת את הספסל שרגלו נשמטה ולסמוך את הספסל על גבי ספסל אחר, הדין הוא שאסור, כי הספסל אסור בטלטול מאותה סיבה. גזי רושם הוא יתקע. גזי רושם הוא יחבר את הרגל שנשמטה לספסל והוא יתקע. יחבר בחוזק ואז הוא יחייב. נקרא את דברי השולחן ערוך, ספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזירו למקומו, אסור להחזיר את הרגל אל הספסל, אומר המשתבורה, ואפילו לעשותו רפוי. למה? גזירה שמה יתקע ביתת כדי לחזקו, ואז הוא יהיה חייב, משום מה כבפטיש. ויש מי שמחמיר לאסור, להניח אותו צד השמות על ספסל אחר, יש מי שמחמיר לאסור. גם אם הוא רוצה לקחת את הספסל, לא לחבר אליו את הרגל, אלא לקחת את הספסל ללא הרגל ולסמוך אותו על גבי ספסל אחר, גם הדין הוא שאסור. למה? מסביר המשנה ברורה, יש מי שמחמיר אפילו בטלטול אסור לדידהו, והכל מטעם גזירה, דיל מאוסי להניח הרגל בתוכו ולתקוע. וכן סתם הרמו לאל בסימן שני ותחת סיפת זין בהגוה, כי יש מי שמחמיר שכל הספסל אסור בטלטול, בכל זאת. ועין לאל סימן שינחת. מה כתוב לאל בסימן שינחת? המשנבור מסביר, היינו, דשם מבואר, דם ישב עליה כבר כך פעם אחת מבעוד יום, כשהיה סמוך על הספסל אחר, מותר גם בשבת לסמוך על הספסל אחר, ולא חיישין, אין שם מה יתקע. נכון שאסור לטלטל את הספסל שרגלו נשמטה, הגזיר או שם הוא יתקע. זה הכל כאשר הספסל לא היה סמוך על גבי ספסל אחר מבעוד יום. אבל אם הספסל הזה ללא הרגל היה סמוך מבעוד יום על גבי ספסל אחר, והוא ישב כך על הספסל מבעוד יום, הדין הוא שמותר עכשיו לטלטל את אותו ספסל, לסמוך אותו על גבי ספסל אחר, כי לא חוששים שמה יתקע. למה? כי הוא כבר ישב על הספסל הזה ככה מבעוד יום. אז כאן חזל לא גזרו ולא חששו שמה הוא יתקע לחבר את הרגל אל הספסל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ת', תוקע עץ בעץ, בין שתקע במסמר, בין שתקע בעץ עצמן שנתאחד, הרי זה תולדת בונה. מה העיקרון של בונה? קיבוץ חלקים. אדם לוקח לבנים נפרדים, מקבץ אותם ועושה מהם בית אחד. זה העיקרון של בונה, אז זה מה שכתוב כאן. התוקע עץ בעץ, לוקח שני עצים, מחבר אותם, בין שתקע במסמר, בין שתקע בעץ עצמו, עד שנתאחד. הרי זה תולדת בונה, כי הוא לוקח דברים נפרדים ומחבר אותם שיהיו אחד. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י'. בסעיף י' עוסק השולחן ערוך בחצר שנתקלקלה ממי גשמים. הגשמים גרמו שיהיה גומות בחצר, הוא רוצה ליישר את הקרקע של החצר. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להביא שם תבן, לפזר אותו על פני החצר, כדי שהקרקע של החצר תהיה ישרה, מותר או אסור? אומר השולחן ערוך מותר. למה אין כאן בעיה של בוינה? הוא מיישר, הוא מחליק את הקרקע, הוא משווה גומות. התשובה היא כי התבן הוא לא מבטל אותו לקרקע. התבן ראוי לאכילת בהמה. אז הוא מניח אותו לפי שעה. להניח שם אפר אותית כדי ליישר את הגומות של הקרקע, ודאי שזה אסור. כי הוא מבטל את האפר לקרקע. אבל תבן, התבן לא מתבטל לקרקע, כי התבן יש לו מטרות אחרות. הוא ראוי לאכילת בהמה. אז גם אם הוא מניח אותו לפי שעה כדי לסתום את הגומות שבקרקע, אין בזה בעיה של השבוי הגומויס, כי התבן לא מתבטא לקרקע. נקרא דברי השולחן ערוך, חצר שנתקלקלה בממי גשמים יכול לזרות בתבן, ולא יחושיב כמויסיף על הבניין. למה? מסביר המשנה ברורה, משום דלוי מבטלי אוסום, דחוזי למאכול באימו לטיט. אבל דבר שהוא מבטל שם, כמו טיט וכל צרורות, אסור. למה? למה זה אסור? משום השבוי גומויס. מוסיף המשנה ברורה, ודווקא אוכש שבא לתקן החצר אסור, דדומי לבניין. אבל בעניין אחר, כמו שנוהגים לפזר חול בבוקר בבית כדי לחסות הרוק שורי, דו שורי לחסות הרוק באפר, כמו שכתוב, סימן, סוף סימן שיניות, דהיינו, רק גומות אסור לחסות ולסתום אותם באפר, כי מטרתו ליישר את הקרקע. אבל אדם שיש לו לכלוך בבית ורוצה לחסות את הלכלוך באפר מותר, כי אין כוונתו להשבוי גומוס, כוונתו רק לחסות את הלכלוך, אז בזה אין שום איסור. בכל זאת, אף על פי שתבן מותר לפזר על פני קרקע של החצר כדי לסתום את הגומות, כדי להחליק את פני הקרקע שנתקלקלה ממאה הגשמים, אבל הוא בלבד שישנה, שלא יזרה לא בסל, לא בקופה, אלא בשולי הקופה, שיהפכנה ויביא תבן על שוליה, דיינו על ידי שינוי, אבל ביד אסור. הוא צריך לפזר את התבן בשינוי. בשינוי. שלא ייראה כמו עובדין דחויל, מסביר המשנה ברורה. אבל את עצם פיזור התבן, הדין הוא שמותר. נמשיך לסימן הבא, סימן שי"ד, סעיף א'. סעיף א' עוסק בביניין וסתירה בכלים. באופן עקרוני, שיטת השולחן ערוך, שיש בוינה וסויסר בכלים. יש בוינה וסויסר בכלים. אם מדובר בכלי טוב, אדם ששובר אותו עובר על סויסר, אדם שבונה אותו עובר על בוינה. כאשר מדובר בכלי גרוע, כלי שהוא דיבק אותו, הוא לקח שברי חבית ודיבק אותם בזפת, מה שנקרא בלשון הגמורה מוסטקי. בזה, לפי השולחן ערוך, אין בוינה וסויסר. גם במוסטיקי, גם בחבית גרועה, אמנם בוינה וסויסר אין, אבל אם הוא יעשה להם פתח יפה, יש בזה משום תיקון מונה. גם שאנחנו אומרים שבחבית גרועה אין איסור, אין משום בוינה וסויסר, אבל אם החבית גדולה, שהיא מחזיקה ארבעים סאו, אז היא נחשבת כמו קרקע. בקרקע יש בניין אפילו בכלשהו. נקרא את דברי השולחן ערוך. אין בניין וסתירה בכלים. אבל מתי נאמר הדין שאין בניין וסתירה בכלים, שיטת השולחן ערוך? הנמילה שאינו בניין ממש, כגון חבית. חבית שאינה מחזקת 40 סאה. אם היא מחזקת 40 סאה היא כמו קרקע, אז ודאי שיש בה בניין וסתירה. אבל בחבית שהיא לא נחשבת כמו קרקע, אין בניין וסתירה בכלים רק כאשר מדובר בכלי גרוע. כגון שנשברה ודיבק שבריה בזפת, בכזה דבר, בכזאת חבית שהיא חבית גרועה, אין בניין וסתירה בכלים, אבל רק שהיא לא גדולה. אם היא גדולה, היא כבר נחשבת כמו קרקע ויש בה בניין וסתירה. יכול לשוברה, לקח מה שבתוכה, ובלבד שלא יכוון לנוקבן נקב יפה שיהיה לה לפתח, דמכן אבל אם אתה כן מונה. אבל אם היא שלימה, חבית שלימה, אסור לשוברה אפילו בעניין שאינו עושה כלי, כי יש בעניין וסתירה בכלים, בחבית שלמה. המשנה ברורה מביא כאן שבביאור הגרו הסכים לה הפוסקים דסביר אליהו דאין סתירה בכלים, אפילו כשעושה שבירה בכלי שלמה. אם לא כשעושה אותה כלי על ידי השבירה, דאז חייב על קולפונים לכולי עלמא משום מה כבפטיש. הגוין חולק על השולחן ערוך, לפי הגוין אין סויסר בכלים גם בכלי שהוא שלם, אלא אם כן על ידי הסתירה הוא יוצר כאן תיקון בכלי, שאז הוא חייב משום מה כבפטיש. בכל מקרה, בחבית גדולה שמחזקת ארבו עם סאו, המשתבור המביא בסעיף קטן ג' היינו המה על המה ברום ג' אמות עם עובי הדפנות, זה נידון כמו קרקע. ואפילו כשמדובר בחבית גרועה, יש בה גם משום בוינה וסויסר.